סטטיסטיקה מרפאת, והפעם שונות. אנחנו ברצף ההיכרות עם משפחת המבחנים הסטטיסטיים, אבל אני חייב לעצור ולדבר על מונח מאוד חשוב בסטטיסטיקה שנקרא שונות. אני חייב להודות שעד עכשיו השתמשתי בשונות בצורה קצת עממית, אז אני אדבר גם על ההסבר העממי לשונות וגם על המונח הפורמלי של שונות בסטטיסטיקה, ונדגים את זה על נתונים מהמחקר שדיברנו עליו בפרק הקודם, המחקר על הארוחה הארוכה והארוחה הקצרה לילדים וצריכת הירקות. בפרק הקודם דיברנו על מחקר גרמני שלקח ילדה והורה ושמו אותם פעם אחת בארוחת ערב שהייתה באורך רגיל עבור הילדה, ופעם אחת בארוחת ערב שהייתה ארוכה ב-50%, ובמחקר מדדו עבור כל חשיפה, כן, חשיפה זה ארוחה ארוכה או ארוחה קצרה, אצל הילדים כמה ירקות, כמה חתיכות ירק הם אכלו. עכשיו אני מסתכל על הטבלה בנספח של המאמר הזה, ורואה שהמספר הממוצע של חתיכות ירק שילדים בקבוצת הארוחה ארוכה אכלו, היה 20.7. כן, היה ילד אחד שאכל כנראה 5 חתיכות של ירק, ילד אחר אכל 40, וילד אחר אכל 23, וילדה אחרת אכלה 18. הממוצע היה 20.7. אחרי הממוצע מופיע לנו מדד של פיזור. במקרה הזה הם כותבים לנו את סטיית התקן. אנחנו דיברנו על סטיית התקן כשדיברנו על סטטיסטיקה תיאורית, כי זה בדיוק המקום שבו אנחנו נזקקים לסטטיסטיקה תיאורית. די מעניין אותי להבין מה הייתה מידת הפיזור מבחינת כמות הירקות בין הילדים השונים. האם כולם שייכים לאיזושהי אסכולה של אכילת ירקות מאוד קפדנית, וכולם אוכלים בין 10-20 חתיכות של ירק בארוחה, או שהפיזור יותר גדול למשל? אז במקרה הזה נתנו את מדד הפיזור שנקרא סטיית תקן, שהוא 10.3. כן, בחשיפה של ארוחה ארוכה, ארוחה ארוכה ב-50%, יותר מארוחה רגילה, בממוצע 20 חתיכות ירק, סטיית תקן בערך 10. אני מזכיר, דיברנו על זה כשדיברנו על סטטיסטיקה תיאורית, שדרך יחסית פשוטה, אמנם גם פשטנית, לא מדויקת ב-100%, אבל פשוטה ומובנת, להבין מהי סטיית התקן, זה המרחק הממוצע של ילדים שונים מהממוצע של כולם. זאת אומרת, אם יש ילד אחד שאכל 5 חתיכות של ירק, וילד אחר שאכל 35, ואחרת שאכלה 40, ואחרת שאכלה 17, בממוצע המרחק של כולם מהממוצע, כן, הממוצע של המרחק מהממוצע הוא בערך 10. סטיית תקן של 10. מבחינה מתמטית אבל, סטיית התקן הזו מחושבת לא באופן ישיר, אלא דרך מונח פורמלי שנקרא שונות. גם סטיית התקן וגם השונות בעצם מתארים לנו את אותה תופעה. הם מתארים לנו את מידת הפיזור של ערכים בתוך קבוצה מסוימת. במקרה של מחקר רפואי, בתוך קבוצה של משתתפים, איך ערך מסוים מתפזר סביב הממוצע. ומבחינה מתמטית, השונות וסטיית התקן קשורות אחת לשנייה בצורה מאוד מאוד אדוקה. שונות היא הריבוע של סטיית התקן, וסטיית התקן היא השורש של השונות. אם למשל השונות עבור ערך מסוים היא 4, סטיית התקן תהיה 2. עכשיו נחזור למחקר שלנו ונזכר שסטיית התקן הייתה 10. 10 חתיכות ירק. מכיוון ש... השונות היא הריבוע של סטיית התקן, אז אם אני רואה בטבלה שסטיית התקן הייתה בערך 10, אני מניח שהשונות היא 100. זאת אומרת, אני יודע שעשו איזשהו חישוב, חישבו את השונות, ואז מהשונות עשו שורש והגיעו ל-10. אז למה עושים שורש ומגיעים ל-10? למספר 100. עכשיו נבין למה כדאי לכתוב סטיית תקן כשמסבירים דברים לרופאים או לבני אדם באופן כללי ולא שונות. אם היו כותבים לנו ממוצע 20.7 בסוגריים שונות 100, לא הייתה לי דרך אינטואיטיבית ושניתן לתפוס אותה ולהסביר אותה, להבין עד כמה האנשים, הילדים במחקר הזה מפוזרים סביב אותו מספר של 20 חתיכות ירק. מה זה אומר לי המאה הזה בכלל? לא אומר לי כלום. לעומת זאת, סטיית התקן 10 אומרת לי הרבה. ואתם זוכרות שגם יש לה סטיית תקן תפקיד מאוד חשוב בהבנת ההתפלגות הנורמלית. אם אני מניח שיש פה התפלגות נורמלית, אני יודע כמה אחוזים מהילדים נמצאים במרחק של 10 חתיכות פרי מהממוצע שהוא 20. לפני שאני אמשיך להסביר מה זה בעצם שונות, אני חייב התנצלות. עד עכשיו בפודקאסט, כשהייתי אומר שונות, לפעמים התכוונתי לעצם השוני או הווריאביליות בין ערכים שונים במדידות. זאת אומרת, השתמשתי במונח הזה כאיזשהו מונח איכותי, שמתאר איזושהי איכות של מידע. אם יש וריאביליות גדולה, זה מידע עם הרבה שונות. עכשיו נגיע למובן הפורמלי. ולמה חשוב בכל זאת להבין מהי שונות מבחינה פורמלית? א', כי בפרק הבא נדבר על מבחן הנובה, שבו השונות משחקת תפקיד מאוד חשוב. ב', כי למרות שזה כרוך בלהכניס נוסחה לפודקאסט הזה, והבטחתי בלי נוסחאות, למרות זאת, אני מרגיש שכדאי שנבין איך מחושבת סטיית תקן, למשל עבור המקרה הזה של כמות צריכת הירקות. אז בואו נבנה ביחד את הדרך לחשב שונות. אנחנו רוצים לדעת מה מידת הפיזור של ערכים שונים יחסית לממוצע. בואו ניקח כדוגמה רק שני ילדים מתוך המחקר הזה. נאמר שילד אחד אוכל 25 חתיכות ירק בארוחה, והילדה אוכלת 18 חתיכות ירק בארוחה. אתם זוכרים שהממוצע הוא 20, אז עבור הילד המרחק מהממוצע הוא 5, ועבור הילדה המרחק הוא 2. בחישוב השונות מרבעים את המרחקים האלה. הריבוע של המרחקים מאפשר לבטל סימן מינוס, הרי ילדה אכלה פחות מהממוצע והילד אכל יותר מהממוצע. אם נחבר את הערכים האלה, הם יכולים לבטל אחד את השני. אז אנחנו רוצים שהערכים לא יבטלו אחד את השני, ולכן עושים ריבוע של המרחקים. הילד היה רחוק 5 חתיכות ירק מהממוצע, נרבע את זה, זה 25. הילדה הייתה רחוקה 2 חתיכות ירק מהממוצע, נרבע את זה, זה 4. ואז מחברים 25 ועוד 4. השונות עבור שני הילדים האלה בלבד תתחיל מהמספר הזה, 25 ועוד 4 תתחיל מ-29. אבל צריך לעשות עם המספר הזה משהו. כי השונות היא מדד של פיזור, לא מדד של כמות הילדים בקבוצה. אנחנו רוצים להבין בעזרת השונות עד כמה ילדים מפוזרים רחוק מהאמצע. לא כמה ילדים השתתפו במחקר. ואם אנחנו עבור כל ילד נוסיף עוד ועוד מספר, אז ככל שיהיו יותר ילדים במחקר, ככה השונות, אם נשאיר את הנוסחה כמו שהיא ככה, ככה השונות תגדל. אז כנראה צריך לעשות משהו לנוסחה הזו, והמשהו הזה זה להכניס את מספר המשתתפים, את מספר הילדים בקבוצה, מתחת לקו השבר. זאת אומרת, כן, לעשות קודם סכום של כל הריבועים האלה, הריבועים של המרחקים מהממוצע, אבל אז לחלק את זה במספר המשתתפים, כדי שככל שנגדיל את מספר המשתתפים, לא נגדיל את השונות בצורה מלאכותית. כדי לעצבן אותנו, לא מחלקים בדיוק במספר המשתתפים, אלא מחלקים במספר המשתתפים פחות אחד. כנראה יש לזה סיבות מתמטיות חשובות. ואז אנחנו מקבלים נוסחה של השונות. סכום הריבועים חלקי בערך מספר המשתתפים. עליתי על זה רק עכשיו בהכנה של הפרק הזה, שהסכום הריבועים באנגלית, sum of squares, יש שם שני אסים, נכון? והסימון של שונות במאמרים ובסטטיסטיקה, ואנחנו עלולים להתקל בזה גם במאמרים רפואיים, הסימון של שונות הוא S בריבוע. אז S בריבוע קשור לשני אסים, ל-sum of squares. במקרה הפשוט שהצגתי, של שני ילדים בלבד, סכום הריבועים שלהם היה 29, אבל מכיוון שבמחקר השתתפו 50 ילדים, כנראה סכום הריבועים יהיה הרבה הרבה יותר גדול, ואם היינו חוזרים על הדבר הזה עבור כל אחד מהילדים, זאת אומרת, יש פה 50 ילדים, ועבור כל אחד מהם היינו בודקים כמה הוא רחוק מהממוצע, עבור ילד שאכל 16 חתיכות פרי, הוא רחוק 4 מהממוצע של 20, אז ניקח את ה-4 ונעלה אותו בריבוע, זה יצא 16, ואחרי זה יהיה ילד אחר שאכל בדיוק 20 חתיכות פרי, הוא רחוק מהממוצע 0, אז עבורו נוסיף 0, וככה נמשיך ונמשיך עבור כל 50 הילדים, סך הכל הגענו ל-4,900. זאת אומרת, זה מספר גולמי שהוא סכום הריבועים, sum of squares. את המספר הזה, אמרנו שמחלקים בערך למספר הילדים, הבערך הזה זה n פחות 1, מחלקים ל-49, ואז מקבלים שונות של 100. השונות הזאת לוקחת בחשבון את מספר המשתתפים בקבוצה, אבל היא עדיין לא אינטואיטיבית. כדי שהיא תהפוך לאינטואיטיבית, עושים שורש שלה, מקבלים 10, וה-10 הזה כבר ניתן לתפיסה והבנה. 10, המרחק הממוצע בערך של הילדים השונים במחקר הזה, מהממוצע אחרי ארוחה גדולה וארוכה. מה שממש חשוב לי להדגיש, שהדבר הזה הוא רק דוגמה. יש מצבים אחרים, ערכים אחרים, שעבורם החישוב של השונות הוא שונה, לאו דווקא בצורה של סכום של ריבועים. אז יש נוסחה לחישוב שונות עבור הפרשים, ונוסחה לחישוב שונות עבור משתנה שהוא דיכוטומי, כן, כן או לא, תמותה או לא תמותה. והדוגמה הזו של סכום הריבועים עבור משתנה שנבדק בקבוצה אחת, כן, עבור ארוחה ארוכה, 50 ילדים, כמה ירקות הם אכלו. כן, משתנה אחד כמותי שנבדק בקבוצה אחת, הוא פשוט דוגמה ספציפית אחת לחישוב של שונות. עכשיו אני מרגיש ממש רע, כי עשיתי פה יותר מתמטיקה ממה שעשיתי בכל הפודקאסט הזה עד עכשיו, אני חושב, אבל בכל זאת עוד דבר קטן. זה ממש לא אמור לעניין אותנו בתור קוראות וקוראים, אבל מי שמתעניינת במכניקה של הסטטיסטיקה, במתמטיקה של הסטטיסטיקה, אז תדעו שהשונות היא כלי עבודה הרבה יותר מוצלח מסטיית תקן, כי יש חוקים, למשל לחיבור שונויות. אם יש שתי קבוצות שונות, שבכל אחת מהם יש שונות אחרת, ואני מצרף את שתי הקבוצות, ועכשיו שתיהן ביחד, אז השונות של הקבוצה המאוחדת היא פשוט סכום השונויות של שתי הקבוצות הקטנות. אז זה היה רגע לחובבי המתמטיקה או הסטטיסטיקה, אבל לשאר פשוטי העם כמונו, בואו נזכור רק שהשונות משתמשים בסטטיסטיקאים, ולכן אנחנו נמצא אותה הרבה בנוסחאות. אם נרצה להסתכל על נוסחאות סטטיסטיות, אנחנו נמצא שם את השונות יותר מאשר את סטיית התקן. אבל תמיד כשניתקל במונח הזה, נרצה לתרגם אותו לקנה מידה שאנחנו מבינים על מטופלים. כי השונות אף פעם לא ניתנת בקנה המידה שרלוונטי לערך שאכפת לי על המטופל. הדוגמה הזו של כמות ירקות בארוחה, כמות חתיכות ירק עם ממוצע 20 ושונות 100 היא דוגמה מצוינת. אז אתם רואים שהשונות במובן הפורמלי שלה היא נכללת בתוך המובן העממי שעד עכשיו הייתי משתמש בו כשדיברתי על שונות באופן כללי. זאת אומרת, אם שונות באופן כללי זה מידת הפיזור של הערכים, אז שונות פורמלית היא ערך מאוד מסוים שמציין את מידת הפיזור של ערכים, ומחושב מתוכם. לקראת סיום אני רוצה להזכיר רק משהו אחד, שיש לנו את המחקר, שבסטטיסטית, בשפה סטטיסטית נקרא מדגם, ויש לנו את האמת שמחוץ למחקר שבשפה סטטיסטית נקראת אוכלוסייה. המחקר יחסית לאמת זה מדגם יחסית לאוכלוסייה. כמו שממוצע, יכול להיות ממוצע במדגם, אבל יכול להיות גם ממוצע משוער באוכלוסייה, ככה גם השונות. יש לנו את השונות שאנחנו מודדים במדגם שלנו, במחקר שלנו, אבל אפשר גם לעשות בדיקת השערות לגבי שונות באוכלוסייה. זאת אומרת להגיד, אם השונות באוכלוסייה הייתה ככה וככה, האם סביר שנקבל ממצא כזה במחקר שלי? וזה מקביל לשימוש כפול בממוצע. הרי אמרנו, אם ההפרש האמיתי בין הממוצעים, בין אכילה של ארוחה ארוכה לאכילה של ארוחה קצרה, מבחינת כמות הירקות, הוא אפס, מה הסיכוי שאני אקבל ממוצע כזה של הבדלים במחקר שלי? כן, אני משתמש פה בממוצע גם במובן הכללי, האמת, האוכלוסייה, הכוכב הדמיוני, וגם במובן הפרטי שנמצא לי מול העיניים ויש עבורו נתונים, המחקר. אותו דבר אפשר לעשות לגבי שונות, ואת זה נעשה בפרק הבא על מבחן הנובה. תודה שהקשבתם ובשורות טובות.